כ-150 שנים חלפו מאז פתיחת תעלת סואץ, זה נתיב התחבורה הימי שעובר דרך מצרים ומחבר בין הים התיכון לים האדום. יש צורך לציין נתיב סחר בינלאומי מרכזי, שהוא גם נכס לכלכלה המצרית. על כן, הנשיא עבד אל פתח א-סיסי חנך לפני כ-4 שנים את פרויקט ההרחבה של התעלה, שנועד לאפשר מעבר של יותר כלי שיט דרכה, ובכך לתרום גם לשיפור מצבה הכלכלי העגום של מצרים. אבל לנכס הזה יש גם משמעויות אסטרטגיות בינלאומיות בהקשר של יחסי ישראל-מצרים, ועל כך ועוד אנחנו רוצים לשוחח עם שני אורחינו, דוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים כאן במכון, ודן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום.
שלום.
אז ברשותכם נדון תחילה במשמעויות ובתוצאות של פרויקט הרחבת התעלה, אופיר. כיצד ציינו במצרים, אגב, את יום השנה 150 לפתיחת התעלה, ואיך בעצם העניינים היום אחרי הרחבת התעלה, איך הדברים נראים משם?
אוקיי, אז יום השנה צוין כאמור ב-17 בנובמבר. החגיגות במצרים היו באופן די מפתיע, די צנועות. הגיע לשם שר הארכיאולוגיה, כמה שגרירים של כמה מדינות, ואם הסתכלת בעיתונים המצרים, יכולת לראות את זה רק בעמודים הפנימיים. וזה די מוזר, כי במצרים בדרך כלל לא אוהבים חגיגות לאומיות, והתעלה היא סמל לאומי מאוד חשוב במצרים, נקשרת בהיסטוריה ארוכה גם של בניית התעלה, גם של הלאמת חברת התעלה, כמובן הצליחות והמלחמות בין מצרים לבין ישראל. עכשיו, מה ההסבר לפרופיל הנמוך של החגיגות? אפשר להציע שלושה הסברים, אני יכול לנסות להציע. אחד זה שאת התעלה רואים במצרים היום באור די אמביוולנטי. מצד אחד היא מעוררת גאווה לאומית על ההישג של הבנייה, מצרים על מפת הסחר העולמי, 10% מהסחר העולמי עובר דרכה. הזכירו שעברו מאז שהיא נפתחה 1.3 מיליון אוניות בתעלה, ב-150 שנה, אבל מצד שני יש גם הרבה כאבים שקשורים בה, אם זה 125 אלף עובדים שמתו בקריאת התעלה, הצורך למכור את המניות של חברת התעלה לבריטניה, שהובילו למה שהוביל בסופו של דבר ל-70 שנים של קולוניאליזם בריטי, עד 1956, כשהתעלה הולאמה, וזה הפך להיות גם סמל של הקולוניאליזם. דבר נוסף, וזה מה שאתה הזכרת, תעלת סואץ החדשה, שבעצם החגיגות האמיתיות של 150 שנה היו בעצם כבר לפני 4.5 שנים, כשסיסי פתח אותה וניסה לשחזר בטקס את אותו טקס מקורי שהיה ב-1869, והפך את פרויקט התעלה לפרויקט הדגל של המשטר שלו, במטרה ובתקווה להעלות את ההכנסות של התעלה.
וזה עומד בציפיות עד עכשיו?
הציפיות לא בדיוק התגשמו בהקשר הזה. מבחינה הנדסית, הפרויקט הצליח. כלומר, מצרים עשתה את מה שהוגדר על ידי הרבה מומחים לדבר כלא אפשרי, כלא יאמן, וצריכה לחפור את התעלה 35 קילומטרים תוך פחות משנה, להרחיב חלק נוסף מהנתיב הקיים, והיום מתאפשר מעבר אוניות דו-סיטרי בתעלה, לאורך 50% מתוכה, 18 שעות זה זמן המעבר שהיה לפני הרחבה, היום הוא רק 11 שעות, ההמתנה של אוניות למעבר התקצרה, יכולות יותר אוניות להיכנס היום לתעלה במהלך יום 97 במקום 59. איפה הבעיה? הבעיה היא בשורה התחתונה, בשורת הרווח. הפרויקט עלה למצרים 8 מיליארד דולר, התבסס על תחזית שההכנסות יגדלו מ-5.3 מיליארד דולר לשנה ב-2014 ל-13.4 מיליארד דולר ב-2023, גידול של יותר מ-250%. ולעומת זאת, לפי הנתונים המצרים הרשמיים, ההכנסות בפועל עומדות כיום על 6 מיליארד דולר בשנה בלבד, שזה גידול של רק 11-12%. עוד לא הגענו לשנת 2023, אבל זה לא נראה כרגע בכיוון.
דן, אני רוצה לשאול אותך לגבי התפקיד של תעלת סואץ בהקשר של יחסי ישראל-מצרים, בדגש על ההיבטים הכלכליים כמובן. עד כמה זה מהווה ציר מרכזי של הקשר בין המדינות מאז חוזה השלום? ואיך דברים אולי יכולים להתפתח מכאן והלאה, על רקע הפרויקט שהסביר לנו עליו אופיר עכשיו, האם יש פוטנציאל להעמקת הקשר, הרחבתו והידוקו?
אז כמובן צריך להתחיל ולהבין שמדינת ישראל מאוד תלויה בסחר חוץ שלה. 98, אם לא 99% מהסחורות ביבוא ובייצוא, הן מגיעות דרך נמלים. כלומר, תחבורה ימית הוא דבר שישראל מאוד תלויה בו. עכשיו, תעלת סואץ היא אחד מה, אתה אומר, מהנתיבים של תחבורה ימית בינלאומית, וישראל מייבאת הרבה מאוד מוצרים שבעצם עוברים דרך התעלה, מכיוון שהם מגיעים, נגיד, מהודו, מגיעים מסין, מקוריאה, מיפן. אז נכון שיש את נמל אילת, אבל נמל אילת לא הנמל המרכזי שבו מגיעות רוב הסחורות והמכונות שמגיעות לישראל, ולכן בעצם תעלת סואץ היא צינור שדרכו הרבה מאוד מהסחורות שישראל מייבאת מהמזרח הרחוק, בקווים שעוברים בתעלת סואץ, ואחר כך או שמשאירים את הסחורה, דרך אגב, באותם נמלי שיטעון ליד התעלה, ומשם עוברים במה שנקרא פידרים לתוך הנמלים הישראלים, או יש קווים שבהחלט גם מהתעלה פוקדים גם את הנמלים הישראלים. כלומר שאין ספק שהתעלה היא חלק ממרקם הנתיבים הימיים שמשרתים בצורה מאוד חשובה את הכלכלה הישראלית. אם לא הייתה תעלת סואץ, אז כל היבוא והייצוא שלנו מהמזרח היה כנראה מתייקר, ולכן זה בהחלט נכס עבורנו שהתעלה תעבוד בצורה טובה, יעילה וגם תהיה זולה. כך שאנחנו בהחלט, הייתי אומר, יש לנו אינטרס שתעלת סואץ תעבוד בצורה טובה ותשרת אותנו במסגרת סחר החוץ של ישראל, שכמו שאמרתי, מאוד תלוי בתובלה ימית.
מנקודת מבטך כנציג התאחדות התעשיינים, יש פוטנציאל אזרחי להרחיב את הקשר הזה, או לפנות אפילו לאפיקים נוספים של קשרים כלכליים שכרגע לא ממומשים, אולי בגלל שבדרג המדיני לא שמו על זה מספיק דגש?
תראה, אתה פה לוקח אותי יותר כיוון של מערכת היחסים עם מצרים. הרי התעלה היא חלק מהכלכלה המצרית, והשאלה שנשאלת, האם למדינת ישראל יש אפשרות לפתח יותר קשרים כלכליים עם מצרים, כשהתעלה היא אחד המרכיבים. למשל, ליד התעלה נמצאים אזורי סחר חופשי, special economic zone, אבל גם נמצאים מה שנקרא אזורי הקוויז, ה-qualified industrial zone, שהם אותם אזורי תעשייה שישראל, מצרים וארצות הברית בעצם יצרו כדי להדק את הקשר הכלכלי בין ישראל לבין מצרים. אז אמנם זה לא קשור ישירות לתעלה, אבל יש גם את הסמיכות הגיאוגרפית, ולכן אני בהחלט רואה פוטנציאל בלהגדיל את הקשר הכלכלי שלנו עם מצרים, שחלקו נשען, אבל רובו לא נשען בהכרח על התעלה. עכשיו, אזורי התעשייה, אני רוצה להבחין בין השניים. דיברתי על אזורי תעשייה חופשיים, כמו שיש בפורט סעיד, פרי פורט, שזה דבר שמצרים, היא מציעה בעצם למפעלים בעולם, לבוא ולייצר אצלם בתנאים מועדפים, כלומר, במין מצב של סחר חופשי, שאין עליו מכסים, ואין עליו מיסים, ובעצם זה אזורי ייצור חופשי, מה שנקרא, ויש מספר כאלה שאני מוכרח לומר, ההצלחה שלהם לא כל כך גדולה, כי כנראה שיש בעיות בלייצר במצרים, זה כבר בעיה שנוגעות למצרים גופה, אבל יש את אזורי התעשייה של ה-Qualified Industrial Zone, שזה אותם אזורים שבהם יש מפעלים מצריים, שברגע שהם קונים תשומות ישראליות, ומכניסות אותם למוצר שלהם כ-10.5% משקרה ערך מוסף ישראלי, אותם מוצרים יכולים להיות מיוצאים לארצות הברית ללא מכס. עכשיו, זה נותן יתרון אדיר למצרים, בסוג מסוים של מוצרים, אותם מוצרים שיש להם מכס גבוה בארצות הברית, ואם מצרים היום מייצאת כ$2 מיליארד לארצות הברית, חצי מהייצוא לארצות הברית נובע ממפעלים שנמצאים בקוויז, שלמעשה קונים 10% מהערך המוסף שלהם מישראל. אז יש לנו פה בעצם מבנה משולש, ישראל מוכרת למצרים, מצרים מוכרת לארצות הברית, וכולם מרוויחים מהעניין, וזה באמת פרויקט שכבר קיים כ-15 שנה, ואנחנו רואים בו ברכה גם לנו וגם למצרים.
אז בהקשר הזה של מה שהתחיל ב-2005 וציין עכשיו דן, ואף קודם לכן, אם נפרוס את העירייה אחורה עד כינון יחסי השלום. מה הסיבה או הסיבות, אם אתה רוצה לפרט בהרחבה, לפער בין הפוטנציאל להעמקה והרחבה של שיתוף פעולה כלכלי, לבין תמונת המציאות שכמו שהעיר קודם דן, היא רחוקה ממימוש מלוא הפוטנציאל?
אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות הן סיבות שקשורות למה שקרוי במצרים, ההתנגדות לנורמליזציה עם ישראל. והנורמליזציה הזאת, כמו שכולנו יודעים, הייתה מאוד מוגבלת לאורך השנים בנושאים שהם לא ביטחוניים או מדיניים. והנושאים הכלכליים, הקווי זה באמת הצלחה. אותם אזורים מיוחדים שדן דיבר עליהם זה הצלחה יחסית יוצא דופן. אבל מה שכן קורה אולי במצרים בשנים האלה, זה גם איזשהו שינוי תפיסתי שישראל צריכה לשים אליו לב. כי אם פעם דיברו במצרים על הצליחה, אז דיברו על הצליחה הצבאית של תעלת סואץ, היום כשמדברים על הצליחה, בערבית זה עובור, מדברים על משהו אחר, מדברים על נושאים כלכליים, מדברים על זה שעכשיו נבנו מתחת לתעלת סואץ ארבע מנהרות חדשות, שאמורות לקצר את טווחי המעבר לאותם אזורי תעשייה שיש סביב התעלה, ולאפשר לערים חדשות להיבנות סביבה, לעובדים להגיע לאזורים הכלכליים, אזורי תעשייה ושירות שנבנים סביב התעלה. וכאן אפשר לראות שאולי בשינוי גם בסדר העדיפויות המצרי, שנותן גם פתח לחשוב ולבדוק את ההיתכנות של הגדלת שיתופי הפעולה סביב אינטרסים משותפים. הזכרנו קודם שהתעלה לא כל כך הצליחה להביא את הרווחים שקיוו שהיא תביא, התעלה החדשה, בין היתר מסיבות שלא קשורות למצרים, סיבות שקשורות לכך שמחירי הדלק בעולם השתנו וירדו והפכו את הנתיב של התעלה לפחות אטרקטיבי ביחס לנתיבים חלופיים, מיתון מסוים בסחר העולמי, מיתון בסחר של סין, אבל דווקא יכול להיות שאיפה שהמנועי הצמיחה של התעלה יכולים כן להתפתח ולהיבנות בשנים הקרובות, זה דווקא באותם אזורים כלכליים, וחלק מאותם אזורים כלכליים, כמו שאמר דן, שלושה מהם, הם אזורים שמוכרים במסגרת ההסכמים בין ישראל, מצרים לארצות הברית, ושם זה מקום שאפשר אולי להיבנות עליו. בנוסף, נבנה היום במצרים עמק הטכנולוגיה באיסמאעיליה, שהם רוצים לראות בו כמעין עמק סיליקון חדש שנבנה סביב התעלה, וכאן לא צריך להיות עם דמיון עשיר מדי כדי לדעת שלישראל יש מה לתרום בנושאים האלה, אם המצרים רק יפתחו את שעריהם, ואם הנושא הזה יוכל באמת לתרום לשני הצדדים.
דן, אני רוצה ברשותך לקשר את העיסוק בעניינים בילטרליים לרמה הבינלאומית, למערכת הגלובלית. הרי האתגרים של הכלכלה המצרית, כמובן, כבודם במקומה מונח, וזה חלק ניכר מהדיון שלנו, אבל צריך להתייחס גם ליחסים המורכבים עם ארצות הברית, אירופה וגם סין. איך כל זה משפיע על הנושא שאנחנו מדברים עליו?
צריך להבין ש... בוא נאמר... אם נתחיל מארצות הברית למשל, אז כמובן שכולנו יודעים שכנראה שארצות הברית משנה את גישתה למזרח התיכון. דרך אגב, אני חושב שהמצרים סובלים עדיין מהטראומה של הדרך שבה הנשיא אובמה בעצם זנח את מובארק, ויש טראומה ביחסים בין ארצות הברית לבין מצרים. והיום סיסי, שדרך אגב גם הוא לא בדיוק, אני אומר, מתנהג מול האמריקאים בחשדנות מסוימת, אנחנו אומרים שהרוסים חוזרים למצרים, אמנם אולי לא כמו שהם היו פעם, ואנחנו יודעים שבארצות הברית כל הנושא של הפרת זכויות אדם, ובעצם סיסי מוגדר כ... שוב, לא כדמוקרט הכי גדול, וגם יוצר איזשהם מתחים. אז למשל, הרעיון שמצרים וארצות הברית יחתמו על הסכם סחר חופשי, זה בינתיים לא על הפרק. אבל כן, אני חושב שהיום כן מבינים אולי בארצות הברית, ואולי כדאי שכן יבינו, שיש אינטרס לחזק את מצרים, ושמצרים תהיה כלכלה חזקה. איך עושים את זה? זה מסובך, אבל זה בצד האמריקאי. ועכשיו שארצות הברית בהחלט מבינה, אולי היא לא עושה כל מה שצריך, אבל זה בהחלט על הפרק. עכשיו, יש שחקן נוסף חדש באזור, שהוא הסינים, שאין ספק שהיום הם הופכים להיות מעצמה בהתהוות, שהמזרח התיכון, במסגרת התוכנית הגדולה של הסינים, של דרך המשי החדשה שלהם, מה שנקרא BRI, אז המזרח התיכון הוא שם, אוקיי? גיאוגרפית. ולכן הסינים מגלים יותר ויותר עניין במזרח התיכון, ובנתיבי הסינים, סחר, כמובן גם בכל נושא האנרגיה, מכיוון שהמזרח התיכון עדיין מספק, הוא מקור אנרגיה מאוד חשוב לסין, ולכן כל המזרח התיכון הוא חשוב, ולכן אני חושב שאנחנו רואים גם את הסינים מתחילים להיות פעילים, גם במצרים, מתוך גם הבטחת נתיב הסחר, וגם כי הם צריכים יציבות באזור. אז גם לסינים יש היום תפקיד, אני חושב שהם מאוד זהירים, הסינים דרך אגב, הם יותר השתמשו הייתי אומר, בכלי הכלכלי, כדי להשפיע ולא בכלי הפוליטי, למרות שיש להם כבר נוכחות צבאית בג'יבוטי. דבר שאולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל הסינים גם כבר נוכחים צבאית באזור. עכשיו, יש את האירופאים, ששוב, למצרים יש הסכם סחר חופשי עם אירופה, מצרים היא חלק מהמדינות הים תיכונית של אירופה, אבל אנחנו יודעים שאירופה גם היא לא במצב הכי טוב, אז כך שאני חושב שהמצרים צריכים לנווט בין כל הכוחות האלה, והם כמובן רוצים להמשיך ולהיות המדינה החשובה ביותר במצרים, בעולם הערבי, שגם זה בעיה, כי יש להם מתחרים, ואם אנחנו לוקחים גם דרך אגב עוד, הייתי אומר, עוד מתח נוסף שנוצר, זה המתח בין מצרים לטורקיה, וטורקיה הייתה פעם שחקן כלכלי חשוב במצרים, אבל מאז שעלה סיסי לשלטון, ארדואן קירר את היחסים איתו, שוב, על רקע התמיכה שלו באחים מוסלמים וכו'. אז גם טורקיה, יש פה תחרות עם טורקיה, אז נכון שלמצרים נשאר היחסים הקרובים עם ערב הסעודית, אבל אני לא בטוח שהמצרים כל כך אוהבים להיות תחת המטריה הסעודית, אז אתה רואה שהמצב הוא מורכב. ופה אין ספק שהיחסים עם ישראל, לפחות מהצד הישראלי, אני חושב, היחסים עם מצרים הם יחסים אסטרטגיים, בייחוד שהיום כבר יש בהם מרכיב חדש שנכנס, וזה מרכיב האנרגיה, לא כמו שאנחנו בעבר שקנינו מהם, אלא היום אנחנו בעצם כנראה שמצרים תהפוך להיות צרכן של הגז הישראלי, ובכלל שיתוף הפעולה בתחום אנרגיה וגז בין מצרים, ישראל, קפריסין, יוון, זה דבר חדש שמתפתח, עם אפילו איזה פורום שמוקם במצרים לצורך התאום של הדברים האלה, כך שאני חושב שהעתיד ביחסים נראה בהחלט טוב, יכול להיות באמת לקבל איזשהו פן נוסף, לא רק את הפן הביטחוני, שכמו שאנחנו יודעים הוא כנראה מאוד, מאוד דדוק, אלא גם פן כלכלי בתחום האנרגיה, ובואו לא נשכח, גם את פן התיירות. מצרים, אחד ממקורות ההכנסות הגדולות של מצרים זה תיירות, כמובן שזה קשור למצב הביטחוני, הייתה ירידה מאוד גדולה בכמות התיירים שהגיעו למצרים, אבל יש עכשיו עלייה חדשה, ואנחנו שומעים גם על הישראלים שחוזרים לבקר בסיני, כך שיש בהחלט אופטימיות שאפשר לראות את היחסים האלה עם, 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 עם מולימנטים חיוביים.
אופיר, נקודת המבט מקהיר על כל ההתפתחויות האופטימיות האלה.
נקודת המבט של קהיר, תראה, צריך להגיד התפתחות הכלכלית סביב התעלה, יש בראייה מצרית גם חשיבות ביטחונית. אנחנו זוכרים שסיני, במיוחד צפון סיני, זה אזור בעייתי, אליו פחות גם התיירים הישראלים מגיעים, ובמצרים מחלחלת בשנים האחרונות ההבנה שההתמודדות עם הטרור בסיני היא לא רק דרך הפעלת כוח צבאי, אלא צריך למצוא איזה שהן פתרונות שורש למצוקות של האוכלוסייה המקומית, הבדואית, שהיא זו שמשתתפת בטרור בסיני. עכשיו, פיתוח כלכלי מאפשר למשל אדם שעובד, שנמצא באל אריש, להגיע לעבוד באזורי כלכלה סביב התעלה, במקום לחפש את פרנסתו בהברחות בלתי חוקיות של נשק או של סמים לרצועת עזה או למקומות אחרים. ולכן הפיתוח שאנחנו מדברים עליו, הוא לא רק כלכלי, אלא הוא גם חלק מהעניינים של ביטחון לאומי בראייה מצרית.
ביטחון פנים שבעצם הלך והתערר בשנים האחרונות.
נכון, נכון. ואני רוצה להוסיף לגבי מה שדן אמר על השיתוף פעולה הים תיכוני, עוד נקודה שצריך להזכיר אותה בהקשר הזה, זה גם הנקודה הסביבתית. יש מעבר של מינים פולשים דרך המסדרון הימי של תעלת סואץ, מהים האדום לים התיכון. זה יוצר בעיות במאזן האקולוגי של הים התיכון, פלישה של מינים זרים, של נחילי המדוזות שכולנו מכירים, פגיעה בדגה, פגיעה במתקני התפלה ובתחנות כוח. גם כאן יש כאן הזדמנות לפעולה אזורית של אגן הים התיכון, לא רק בנושא אנרגיה, אלא גם בנושא סביבה, כדי למצוא פתרונות לבעיה הזאת, ויש פתרונות טכניים.
אופיר ודן, תודה רבה לשניכם.
תודה לך.
תודה.